שלום וברוכים הבאים לפיק סיקס, פודקאסט הפוטבול בעברית של אורן גרינמן ויוסי כהן. אנחנו כאן יום חמישי לקראת סופר ווילד קארד וויקנד, אורן. הכל בסדר?
כן, מתחילים להתרגש.
נציין רק שאנחנו מקליטים את התוכנית הזאת פעם שנייה, כי עקב בעיות טכניות של פודקאסטרים חובבנים, נדפק לנו הסאונד בפעם הראשונה, אבל זה בסדר, אנחנו עושים את התוכנית הזאת בשביל עצמנו, לא בשביל אף אחד אחר, אבל אם אתם בכל זאת מאזינים, אתם מוזמנים לעשות פולו על הפודקאסט הזה, אני מאמין שאחריו אנחנו אולי נעשה משהו בתחום ה-NBA, לא בטוח, אבל נראה. בכל מקרה, עונה רגילה הסתיימה, והגיע הזמן לסכם אותה. בוראן, בוא נצלול ישר, בלי יותר מדי הקדמות, תארי העונה שלך עבור מאמן העונה, עבור ה-MVP של העונה, ועבור האופנסיב רוקי, לא, אופנסיב, שחקן האופנסיב של השנה.
אופנסיב פלייר של השנה, כן.
אז בוא נתחיל במאמן דווקא. בוא נדבר על המאמנים, ואני אתן לך את האודז של בווגאס של המאמנים. רגע, היה לי את זה פה, בוא נראה.
אני אגיד לך קודם מי אני חושב,
סבבה.
אז מועמדים שבעיניים ראויים זה דמיקו ריינס, לקח קבוצה מ-3-13 לפלייאוף, לקח את הבית, שון מקווי שהשנה הרשים אותי מאוד בבית לא פשוט, כשאף אחד לא נתן להם סיכוי אמיתי להגיע לפלייאוף, קבוצה מאוד צעירה, לדעתי הם והפאקרס הם אחר ברוקיס בסגל, והוא עשה את זה, אני חושב ששיין סטייקן עשה עבודה מאוד טובה עם כל הפציעות שהוא חווה, דן קמבל זה גם שם שחוזר על עצמו הרבה, אבל מבחינתי דן קמבל, בוא נגיד הפריצה הייתה יותר שנה שעברה, תחילת כל התהליך הזה, והשנה זה יותר הבשיל. האיש שלי זה קווין סטפנסקי, לקח קבוצה בבית היסטורית מאוד מאוד קשה, שבפעם הראשונה בעידן הסופרבול לדעתי, כל הקבוצות בו היו מאזן חיובי, עם שתי קבוצות פלייאוף אחרות שם, עם הקבוצה הכי טובה ב-AFC שם, שהם גם ניצחו את הפעם אחת, את בולטימור, עם קרוסלה פסיכית בעמדת הקוורטרבק, דשון ווטסון.
חמישה קוורטרבקים היו שם.
כן, החמישי זה דריסקל במשחק חסר חשיבות בשבוע 18, אבל חמישה, וניק צ'אב, שהוא בעצם הקטר של ההתקפה הזאת שנפצע בשלב מאוד מוקדם, וסקב התקפה שלא היה יציב, גם כן מבחינה בריאותית, ועם ג'ו פלאקו, שהוא לקח אותו, שם אותו בסיטואציה שהוא בעצם חווה רנסנס מחודש והביא את עצמו לשיאים חדשים בקריירה שלו, פעם ראשונה לא רק שיש לו רצף של שלושה, אלא שארבעה משחקים עם 300 יארד ומעלה, שברו סי, הוא ואמרי קופר ביחד, סי פרנצ'ייז עם 265 יארדים, במשחק לפני האחרון שלהם בעונה, לדעתי הוא האיש שראוי לתואר הזה, סיד חמישי, מספר דו ספרתי של ניצחונות, אני לא ראיתי את זה מגיע, מי שכן ראה את זה כל הכבוד, אבל לדעתי הוא שווה את הפרס הזה.
כן, אז תראה, אז רק נציין, כי אתה יודע, אולי יש לנו מאזינים, כאלה שלא ממש מכירים, אז דמיקו ריינס, מאמן של יוסטון טקסנס, לקח את הבית, ה-AFC סאוף, נכון? אם אני לא טועה, כן, בית של אינדיאנפוליס קולטס, הם במשחק האחרון בעונה אגב, הוא לקח את זה, הם צריכים, זה היה משחק של דו או די.
כן, והרבה בזכות קריסה לפנתיאון של הג'גוארס, שהיו בשליטה לבית הזה, וזה היה בידיים שלהם, והם פאמבלד איט, זאת אומרת, משמע.
כן, ושן סטייקן הזכיר, זה המאמן של הקולטס, קמבל בדיטרויט, לקח את הבית, את ה-NFC נורף, אם אני לא טועה,
כן, והם הגיעו לפלייאוף פעם ראשונה מאז 91 או 92. הם מארחים ישראל.
לא, הם הגיעו לפלייאוף עם סטאפורד בשנות ה-2000, אבל הם...
סליחה, התכוונת מארחים משחק פעם ראשונה מאז.
מארחים משחק, כן. בכל מקרה, אז קווין סטפנסקי כרגע פייבוריט בווגאס מינוס 1,000, אחריו דמיקו ריינס פלוס 800, שיין סטייקן ברשימה, בעצם כל מי שדיברת עליהם, רק נציין שגם ג'ון הרבו, שבסופו של דבר לקח את ה-AFC נורף, הבית החזק בליגה, וקייל שאנהן כמובן שהוביל את הניינר שוב למקום ראשון שני ב-NFC. אני הולך עם מקווי, ואני אגיד לך למה. אני חושב שהאובר אנדר של ניצחונות של הרמז השנה היה 6.5, אם אני לא טועה, ואף אחד לא ראה אותם, או לא נתן להם סיכוי להגיע לפלייאוף, ואני חושב שלא רק שהם הגיעו לפלייאוף, הם מגיעים לפלייאוף בפורמה מדהימה, ומקווי נזכיר כבר הגיע לשני סופרבולים, אם אני לא טועה.
כן, אחד ניצח ואחד הפסיד.
אחד ניצח ואחד הפסיד, ניצח את הסינסינטי בנגלס, והפסיד בזמנו עוד עם ג'ארד גוף, בסופרבול שאני הייתי בו, אחד הגרועים בהיסטוריה, 13-3, 13-3, שמה, אני מקווה שהסופרבול שאני נוסע עליו השנה יהיה הרבה הרבה יותר טוב מזה. בכל מקרה, אתה הולך עם סטפנסקי, בחירה מכובדת, הוא גם כנראה ייקח את זה, אני הולך עם מקווי, ומכאן בוא נעבור ל-MVP, שגם פה הבחירה היא די ברורה כבר, אבל לשנינו יש מה להגיד על זה, אז מי המועמדים שלך ב-MVP השנה?
האמת שיש לי באמת שני מועמדים, אחד מהם כנראה ייקח, השני בחיים לא ייקח, בגלל שיש בייס חזק לקוורטרבק בפרס הזה, אז מי שכנראה ייקח זה למר, ואני משוכנע שהוא גם בעודס בווגאס מוביל. צריך להגיד, זאת עונה שלא היה בה מועמד MVP מובהק, זה לא עונה כזאת כמו שאנחנו רגילים מהשנים האחרונות, שפתאום יש אירון רוג'רס עם 45 טאצ'דאונים ו-4 אינטרספשן, זו מהומז עם 58, אין את זה. כלומר, אם אתה מסתכל על המר, שהוא הבחירה שלי, השנה היה לו 24 טאצ'דאונים מסירה ל-7 אינטרספשן, לשם השוואה נגיד ב-2019, שהוא לקח את ה-MVP, היו לו 36 טאצ'דאונים במסירה. אבל כשאני בא לבחור MVP, אני מסתכל על אחד משני תרחישים. או השחקן הכי טוב והכי חשוב בקבוצה הכי טובה, שזה מה שהוא למעשה, והוא הראה השנה לגמרי שהוא הסיסטם, עם כל הדברים שהיו סביבו, עם הרבה פציעות גם בצד ההתקפי וגם בצד ההגנתי, עם מתאם התקפה חדש ששינה לו קצת את הסגנון משחק או את השיטת משחק, עם מרק אנדרוס, שזה הנשק מספר אחד שלו שנפצע וגמר את העונה לפני הישורת האחרונה, שהייתה אולי הכי מרשימה שלהם. בלי רסיבר וייד וואן, חד משמעי מובהק, כמו שיש להרבה קווטרבקים מובילים אחרים. היה לו את...
למי הוא נוסר בכלל? למי הוא נוסר? לאודל בקאם ג'וניור?
אודל בקאם שנכנס יוצא, לפעמים הוא פתאום אין לו כזה, אבל זה פלאוור, זה איזה הלייקלי במקום אנדרוס. כל מיני רשות בייטמן ונלסון אגולור, כאילו, זה שחקן שהיה גמור כבר באיגל, זה אחרי העונת סופרבול שלו שהייתה מאוד טובה, ואחרי זה התגלגל בין הפייטריוטס וכל מיני קבוצות כאלו.
אגב, שאלה אליך, אתה יודע לכמה ירדים מסר למר ג'קסון השנה, ואיפה הוא ממוקם מכל הקווטרבקים בליגה?
כמה הוא מסר, יש לי את זה מול העיניים, אני יודע, זה כן השיא שלו, זה 3,678, אבל אני מניח שזה בחלק התחתון של העשירייה הראשונה, אפילו בחלק...
מקום 15, אורן, 15.
כן, אולי חלק שני אחד. קודם כל הוא לא שיחק משחק אחד, צריך לזכור, הוא לא שיחק משחק
בסדר. אבל בממוצע שלו, כן.
צריך לזכור מה הוא עושה על הקרקע גם, צריך לזכור מה הוא עושה על הקרקע, אמנם הוא יכול להגיד שהיו לו גם בעונת MVP שלו, היו לו שנים יותר דומיננטיות על הקרקע, אבל הוא עשה את מה שהוא עשה השנה, עם נשקים, לא הכי נוצצים, גם בעמדת הרנינג בק, אין לו רנינג בק וורקורס כזה, והג'י-קיי דובין שפתח את העונה נפצע, וגם קיוטון מיטשל שאחרי זה התחיל להיכנס לעמדה של רנינג בק אחד נפצע גם כן, אז לאור כל אלו, אני נותן לו את הפרס, אגב, התחלתי להגיד עוד מישהו שיכול לאיים על התואר הזה, זה באמת מישהו שלוקח את הקבוצה שלו, קבוצה לא נוצצת בכלל, ו-elevates them לרמות אחרות לגמרי, בוא נגיד, מי שהכי קרוב לזה בהקשר הזה זה דאק פרסקוט, שוב, לא שיש לו סגל של סקראבז מסביבו, אבל לא היה לו משחק ריצה כמעט בכלל, כל המשחק של טוני פולארד, RB1 לא כך עבד, והמשחק מסירה היה צריך לסחוב את ההתקפה הזאת, היה להם הגנה וספיישל טימס מעולים שניצחו להם הרבה משחקים, ומה שמבחינתי לא נותן את זה לפרסקוט, שיש לו לדעתי מספרים על הנייר יותר נוצצים מלמר, זה שאין לו איזה סיגנצ'ר ווין אמיתי, אולי חוץ מהאיגלס בבית, שאפשר לשים על השם שלו. בניגוד לרייבנס, שאפשר להגיד שיש מצב ששלושת הניצחונות הכי דומיננטיים שהיו השנה כולם של הרייבנס, פירקו את מיאמי, פירקו את הניינרס, פירקו את הליונס, פירקו אותם.
אני חושב שהניצחון על הניינרס בחוץ היה סיגנצ'ר ווין, ויכול מאוד להיות שזה היה פרומו של הסופרבול, אוקיי, אז תראה, למר ייקח את התואר, זה די בדוק, בצוח, בוא נגיד מבחינת הסיכויים לאחרים, יש לנו פה את דאג פרסקוט, ברוק פרדי, ג'וש אלן, קריסטיאן מקאפרי וטיירי קיל. תשמע, זה די מבאס ש...
מקאפרי היה שם שאני שרציתי להגיד, אבל כן.
מבאס שאין, אתה יודע, שזה תמיד רק קווטרבק לוקח MVP, אבל זה מה שיש, אתה יודע, קווטרבק זה העמדה הכי חשובה בפוטבול, ואנחנו נדבר על זה כשנדבר על עמדות פנויות של מאמנים והקבוצות שפיתו את המאמנים שלהם בקרוב. תקשיב, אני הולך עם דאק פרסקוט בכל זאת, אני שונא את הקאובויז, גם אתה שונא את הקאובויז בתור רואה דיגנס, אבל אני חושב שזו הייתה עונה מדהימה של פרסקוט, אני חושב שהוא הוביל באמת את הדלאס קאובויז למקום שני ב-NFC, NFC מאוד מאוד מכובד, 4,516 ירדים, 36 טאצ'דאונים, רק 9 אינטרספשנים השנה, אני חושב שזו העונה הכי טובה שלו סטטיסטית, ותראה, אני אף פעם לא אמרתי את למר יותר מדי, אני אף פעם לא אמרתי את למר יותר מדי, אבל זה לא ממש משנה, ואני אהיה לך דבר אחרון, גם למר ג'קסון וגם דאק פרסקוט, עם כל הכבוד לעונה הרגילה, הדבר היחיד שמעניין בפוטבול זה טבעת סופרבול. ועד שלא זה ולא זה יביאו טבעת כזאת, אז תואר MVP נחמד, לא מעבר לזה. אוקיי, בוא נדבר.
יש להם כוכבית גדולה כרגע סביב הקריירה שלהם, בדיוק בהקשר הזה, כי דאק פרסקוט לא מצליח לשבור את הנף של דאלאס, שלא מצליחים להגיע אפילו לגמר NFC, עזב אותך להגיע לסופרבול או לזכות, ולמר שגם בעונת MVP שלו לא הצליח לקחת את הקבוצה שלו מספיק רחוק בפלייאוף.
סבבה. והשבוע ינוח, הוא לא משחק בווילד קארד, כי הם לקחו את המקום הראשון ב-FC. אופנסיב פלייר אוף דה איר, שזה בעצם התואר שנשאר לאלה שהם לא קווטרבקים, דבר אליי.
אלה שמגיע להם MVP, אבל לא יקבלו את זה בגלל שזה תואר עקום או בייס לגמרי. אז מבחינתי, אם מקפרי לא יקבל את ה-MVP והוא לא יקבל, הוא המועמד המוביל. עוד שמות שלדעתי הם ראויים, זה טיירי קיל, שהוא פשוט הגיים צ'יינג'ר, הנשק הכי מסוכן אולי בתולדות הליגה. אני לא רוצה לחלל את שמם של ג'רי רייס ורנדי מוס וכאלה, אבל מבחינת איכשהו, המהירות שלו ואיכשהו משנה ומותח את המגרש, זה משהו שגם הם לדעתי יודעו שלא היה, הבעיה שלו...
הצ'יטה, הצ'יטה.
הוא ליטרלי צ'יטה, יש לו בעיה של דרופים, אבל נשים את זה בצד, כי באמת הוא עושה כל שאר הדברים כל כך טוב. סידי לאם לדעתי הייתה לו עונה מדהימה, פרסקוט שדיברת עליו, לא נותן את המספרים שהוא היה נותן בלי סידי לאם, ש... בוא נגיד, הורידו משמו ומהמוניטין שלו הרבה בבילדאפ לעונה הזאת, היו כל מיני פרשנים, ריצ'רד שרמן ביניהם, שאמרו שהוא פרינג' ווייד רסיבר 1, ככה בקושי ראוי להיות ווייד רסיבר 1, אבל הוא היה ווייד רסיבר 1 מכל בחינה אפשרית השנה, והוא היה באופן קונסיסטנטי טופ 3 בליגה, אז מבחינתי אלה השמות הראויים לפרס הזה. אגב, אתה יודע, מה שמדהים זה שרסיבר, ואפשר לטעון כמה העמדה הזאת היא באמת, אפשר לדבר עליה בהקשרים האלה, בחיים רסיבר לא היה MVP של הליגה, היו רנינג בקים, היה אפילו קיקר, משהו בשנות ה-70 או ה-80 של וושינגטון, אני חושב, אבל רסיבר אף פעם לא היה MVP.
מעניין. אז תראה, מקאפרי המספרים שלו זה 1,459 ירדים על הקרקע, ו-14 טאצ'דאונים על הקרקע, אני יודע שגם היה לו תפיסות, תראה, ברסיבים זה מעניין. כן. טיירי קיל, ששחק משחק אחד פחות, מסיים את העונה עם 1,799 ירדים באוויר, ו-13 טאצ'דאונים, וסידי למב עם 1,749, לא רחוק מאחוריו, אבל שחק בכל המשחקים, ועם 12 טאצ'דאונים. כן, אני לא חושב שיש פה משהו אחר חוץ ממקאפרי. ובוא רק נגיד זריז מרוקי העונה, האופנסיב, ונסתפק בזה?
בצד ההתקפי...
נסתפק בזה, נסתפק בצד ההתקפי.
בסדר, אני אגיד, בצד ההתקפי עם כל הכבוד לפוקה, נקוע וכל מיני שמות אחרים, ג'אמיר גיבס וכולי, וסי-ג'יי סטראוד, כל מה שאפשר להגיד שדמיקו ריינס עשה והפתיע לטובה, אפשר להגיד גם עליו, לקח קבוצה עם כלי נשק, חוץ מניקו קולינס, שהיו לו כמה ניצוצות שנה שעברה, אבל הוא לא... שם ככה שם פחד בלב של הגנות, מה שנקרא. ופציעות לטנק דל וראנינג בק פוזישן לא ממש מגובש, והרבה פציעות באופנסיב ליין. לקח את הקבוצה הזאת לזכות בבית לא פשוט, הוא נראה מדהים, גם מנטלית, גם פיזית, יודע תוך כדי תנועה מתוך הפוקט, למסור, נראה שהוא מסוגל לעשות כל סוג של מסירה, והוא ראוי לפרס הזה. בצד ההגנתי אני רק אגיד, למרות שלא היה עציב כל השנה, ג'יילן קרטר מהאיגלס.
סבבה, אז זה ברור שסי-ג'יי סטראוד ייקח את התואר הזה, דיברנו, לא ראינו רוקי כזה מרשים, אני חושב מאז פטריק מהומס וג'ו בורו, אני מדבר, זאת אומרת, פטריק מהומס הגיע לליגה וישב על הספסל בהתחלה, היה מחליף של אלכס סמית
בצ'יפס,
כן, אבל סטראוד עולה...
הוא השחקן הכי צעיר, סטראוד בגיל 22 ב-90 ושלושה ימים לדעתי, השחקן הכי צעיר והרוקי היחיד לדעתי, שמוביל את הליגה ביחס טאצ'דאון לאינטרספשן.
מרשים מאוד, תשמע, אני לא אשכח שאני התחלתי לראות פוטבול בשנות ה-90, ושפייטון מנינג הגיע לליגה ודיברו עליו כמה הוא הולך להיות גדול, וטי-טי-טי וטה-טה-טה, ובעונה הראשונה שלו הוא זרק, אני חושב, אני לא, אין לי את הנתונים פה כרגע, הוא זרק כזאת כמות של אינטרספשנים, ואם אני לא טועה, סיימו את העונה הראשונה 3-13, באותו בית של סטראוד, וסטראוד מנצח את הבית הזה, ואגב גם היה פצוע בין לבין, היה לו שם איזה קונקשן, אני חושב שהיא לא שחק שני משחקים, אם אני לא טועה. שניים או אחד?
נכון, נכון, שניים לדעתי הוא פספס.
כן, והוא חוזר ומוביל אותם לפלייאוף, וזה מדהים. אוקיי, עכשיו בוא נעבור לעמדות הפתוחות עבור מאמנים, ומי הקבוצות שפיתרו מאמנים השנה, ומה קורה כרגע, ומזל שחיכינו יום, ומקליטים שוב, כי בעצם פצצה שנפלה אתמול בלילה, אני אתן לך שתי פצצות. הראשונה, פיט קארול, אחרי 14 שנים על הקווים בסיאטל, מועזב מתפקיד המאמן, ועובר לתפקיד יועץ, לוחסן לא ברור מה, אבל תכלס, בוא, פוטר, אנחנו ממשיכים הלאה, ובמקביל, אלבמה, בקולג' מכללות, ניק סייבן פורש, בתור המאמן הכי גדול, אתה יודעת, אם אפשר לדבר ב-NFL שבלצ'יק, המאמן הכי גדול בהיסטוריה, ניק סייבן ללא ספק הוא המאמן הכי גדול בתולדות הקולג' פוטבול, והאם אורן, לפני שאנחנו נכנסים וצוללים לאופנינגס, האם יכול להיות שניק סייבן הולך ל-NFL שוב?
למי שזוכר או לא זוכר, היה לו כבר, הייתה לו כבר קדנציה במיימי, נכון? זה היה רק
כן, מיימי כן.
שהיה עוד
מסוים. לא, אפיזודה מגילה במיימי.
כן, שלא הייתה מאוד מוצלחת, אתה אולי יכול להיכנס יותר לפרטים, עם מה שאתה זוכר, אני קצת עתיק בשבילי, בלי להעליב, אבל הוא כבר ניסה, הוא כבר היה ברודיו הזה בעבר, וזה לא כך צלח, והוא חזר לבית ההוא ב-SEC, כן. והוא פשוט דומיננטיות מטורפת של הפרוגרם הזה, כמות השחקנים, כל העמדות בעצם, שהוא שלח ל-NFL שובר את שיאים, כן. כמות התארים, הגמרים, הזכיות, מדהים. אין אף אחד...
תראה, אגב, הוא התחיל את הקריירה שלו במכללות בתור מאמן ראשי במישיגן סטייט דווקא, ומשם הוא עבר ל-LSU, ואחרי LSU הוא אמר, אני לא עוזב פה בחיים, אני לא עוזב, הוא שיקר, ויום אחר כך הוא היה הוכתם בדולפינס, והוא היה שם עונה אחת בלבד, עונה לא טובה כמובן, ואחרי עונה אחת הוא הבין שהמקום שלו זה בקולג'ים, והלך לאלבמה ולקח שם שבעה תארים בסך הכל, מתוכם שישה באלבמה, שזה מדהים במכללות.
טורף.
אז ילך ל-NFL שוב או לא?
קשה לומר, קשה מאוד לומר, לא יודע מה מניע את האנשים האלה, גם פיט קארול, אתה יודע, הוא לא נראה, אבל הוא יותר מבוגר מבלצ'ק, כן?
כן.
זה אנשים שכל הלחץ, אומנם מקבלים הרבה כסף, וזה עבודה של חלומות בעיניי מהרבה בחינות,
כן.
אבל הלחץ עושה לא טוב ללב ולאור הפנים,
כן.
והוא בטח יש לו את הטראומה של מיימי דאז, אז קשה לומר מה מניע אותו, אני לא יודע, לא ראיתי אותו מתראיין למה הוא עוזב, למה עכשיו, מה הוא חולם, בא לו לצאת לפנסיה, לשכב על יאכטה איפשהו בקריבים ולשכב
איפה ש... זה לא קורה, זה לא קורה לאנשים האלה. תחרותיים והם...
אני לא מכיר את הדמות כל כך. תשמע, עם בליצ'ק אתה יודע בגדול מה מניע אותו. הוא רוצה לעקוף את דון שולה. כן, כן. הוא רוצה שיהיה לו את ה-C, בטח שגם הטרילו אותו בעבר שזה לא יקרה, הוא רוצה את ה-C, הוא התבזה בשנים האחרונות, ואפשר לעשות רק על זה פרק מאז שבריידי עזב בפייטריוטס, נכון. והוא רוצה להראות שהוא מסוגל לעשות את זה בלי בריידי, כמו שבריידי יראה שהוא מסוגל לעשות את זה בלי בליצ'ק, יש שם איזה דרייב, ניק סייבן אני לא יודע, הוא רוצה להוכיח לכולם שהוא יכול לעשות את זה גם בליגה של הגדולים, יכול להיות, אז אני לא מספיק מכיר את הדמות כדי לומר מה מניע אותו, פיט קרול אותו דבר, בן אדם מבוגר, גם לקח סופרבול, הפסיד סופרבול בצורה מפורסמת, שאני כבר רואה את כולם מטרילים אותו, שזה הרגע הכי גדול שלו, החלטה לא לרוץ מהוואן יארד ליין עם לינץ' ואינטרספשן שהפסיד להם את את השושלת אולי, והוביל כן. את הפרנצ'ייז, שני פרנצ'ייזים לכיוונים שונים, אז אני לא יודע מה מניע אותו שם גם כן, אבל תשמע, יש הרבה אופציות על השולחן, שעוד מעט ניגע בזה, שאפשר לדבר ולחשוב עליהם, ולראות אם משהו שם מתחבר, אין בעיניי סיטואציה שהיא באמת מושלמת, בכל האופנינג שקיימים, אבל כל אחד ממה שמדבר אליו, אתה יודע, זה שאלה של מה אתה חושב על המערכת, האם ה-GM הוא כזה שייתן לך לעבוד?
בוא נדבר על האופנינג, אז תראה, אז יש לנו כרגע 7 קבוצות עם עמדות פתוחות למאמנים, יש לנו את קרוליינה פנתרס, יש לנו את הטנסי טייטנס, שפיתו את ורבל, די במפתיע יש להגיד, לס וגאס ריידרס, לוס אנג'לס צ'ארג'רס, אטלנטה פלקונס, סיאטל סי-הוקס, והוושינגטון קומנדרס לוחסן רדסקינס, שאני אגיד מרגע זה ועלה, אני ממשיך לקרוא להם רדסקינס, ולא מעניין אותי שקוראים להם קומנדרס. אז אורן, מי לפי דעתך העמדה, הכי טובה, ומי העמדה הכי גרועה, ואחר כך אני אתן ככה דירוג שעשו פה בשבילנו, ב-NBC, הכי טובה, הכי גרועה, שוט.
הכי גרועה זה ה-No-Brainer, מבחינתי זה קרוליינה. בעלים, בעייתי, GMN כרגע, יש לך קווטרבק שנה שנייה, עם משקל העולם על הכתפיים, שנבחר סיבוב ראשון, ובלי קו התקפה, בלי כלי נשק אמיתיים, עם כמה חתיכות בהגנה שגם לא יודעים מה יהיה איתם, וכשהבחירה השנייה אחריך, זה מסתמנת כאולי הפרוספקט קיובי, אחד הטובים שראינו אי פעם, וזה בטח לא עוזר לו מול הלחץ כדי לבנות איזושהי קריירה שהיא בריאה, וגם, אתה יודע, במידה מסוימת משכנות העתיד של הפרנצ'ייז בשבילו, הרי הבחירה מספר אחת בדראפט לשנה הבאה הייתה צריכה להיות שלהם, ואחרי שהם הסריחו את המגרש השנה, זה הולך לשיקגו.
כן.
אז יש פה נסיבות, אין לך שום פוזיציה על המגרש כמעט שהיא באמת סגורה ומגובשת, או פוזישן גרופ, ככה נרחיב את זה טיפה, אז זה הג'וב הכי פחות יוקרתי.
אתה יודע כמה מאמנים ימנו בקרוליינה, מאז שדיוויד טפר שם, שזה לפי דעתי כמה? 3 שנים? 4 שנים?
כולל הזמנים.
כן.
היה פרנק רייק פוטר, ומי יודע?
ומט רול פוטר, מט רול.
אני מאמר 6.
נכון. 6 מאמנים, מאז שהאונר הנוראי הזה הגיע, דיוויד טפר, מנהל קרנות הגידור, בן אדם מגעיל.
כמה דרינקים הוא שפך על אוהדים?
פעם אחת בג'קסון, וזה לא היה דרינקים, זה היה מים. אבל בסדר. תקשיב, בן אדם מגעיל, אני מסכים איתך. מה המקום הכי טוב לאמן בו, לפי דעתך, שנה הבאה?
אני חושב שזה תחרות בין 3 אופציות, ולכל אחד אני אגיד את היתרון בקצרה. אטלנטה, לדעתי, יש לך כמעט כל מה שאתה רוצה, חוץ מקווטרבק, אתה יודע,
כן.
כוחה קטנה.
קטנה.
חוץ מקווטרבק, ואין לך בחירה מספיק גבוהה, אבל יש לך שם כל כך הרבה כישרון, יש לך גם הגנה טופ 10, אפילו יותר, וגם סקיל פוזישן פליירס מעולים, שאולי סוף סוף יהיה מי שידע להשתמש בהם, במקום, אתה יודע, לבחור רנינג בק בבחירה שביעית, ואז לתת לקורדרל פטרסון את הנגיעות שלו. אז זה אופציה אחת. אופציה שנייה זה הצ'ארג'ר, שזה מאוד תלוי אם אתה מאמין בג'סטין הרברט או לא מאמין, ואתה לא מאמין בכללות שיש על הפרנצ'ייז הזה באופן כללי, שאיכשהו צ'וקינג all the way. או down the road, וסיאטל, אני חושב שיש שם המון כישרון, 2 מחזורים אחרונים של דרפטים מאוד מאוד טובים, מפוצצים בכישרון, סגל צעיר, אחלה רסיברים, אחלה ראנינג בקים, 2, יש לך חתיכות מאוד, ג'ינו סמית לדעתי הראה השנה, ששנה שעברה היא לא הייתה פלוק, היא אמנם לא הייתה נוצצת ומדוברת כמו שנה שעברה, וגם אולי סטטיסטית לא הייתה כל כך נוצצת, אבל לדעתי הוא הראה שהוא קיובי לגיטימי, שיכול לכל הפחות לקחת אותך, לא יודע אם זה קיובי לרמת סופרבול, אבל זה קיובי שיכול לקחת אותך לפלייאוף חד משמעית. אז זהו, אלה, ובסך הכל גם פרנצ'ייז טוב, עם אחלה GM, והנהלה בסך הכל על הכיפק, אז התרבות הארגונית שם יותר טובה מהשניים האחרות לדעתי. אלה השלוש
מתחילים. אחלה עיר, סיאטל. היית בסיאטל?
לא.
אחלה עיר שבעולם.
אז זהו, אלה השלוש אופציות המבוקשות בעיניי. לא הייתי, אני לא יודע.
לא הבנתי, אמרת סיאטל. לא היית. כן, לא, אני, אתה יודע, אני טר בארצות הברית לא מעט, וסיאטל עיר מגניבה לאללה. האמת שפעם האחרונה שהייתי שם זה היה ממש אחרי הקורונה, והיה שם כמות מטורפת של הומלסים, והיה מאוד מאוד מדכא. אבל אתה יודע, המקום שנתן לעולם את נירוונה, ואת הגרנג', הנורף ווסט, אוניברסיטת וושינגטון נמצאת שם, שהיו השנה בגמר מכללות, מקום מגניב לאללה. אוקיי, אז אני אגיד לך שכמובן שקרוליינה זה מקום נוראי, אני חושב שזה גם ארגון כושל, מה, הם היו בסופרבול אחד עם ג'ק דלום, לאורך כל ההיסטוריה שלהם, מאז שנכנסו כספנשן לליגה ב-95, אתה יודע מה זה דלום? דלום זה חמישה אינטרספשנים, אתה יודע, did you throw a דלום game today? המשחק המפורסם שמזרק, אני חושב שהיה שם ג'ק דלום, אתה מבין, שהקודם אנחנו קוראים לו ג'ק דלום, אז אתה יודע שהארגון שלך לא ממש, אז תראה, אני אגיד לך...
סתם גזל מהאיגל, עוד הופעה בסופרבול, באמת היום
יותר. כן, כן, האיגל שלך עם דונובן מקנב, שגם כן הגיעו לסופרבול אחד בלבד, והסידו אותו עם אנדירית כמובן. בכל מקרה, אני חושב שאין דבר יותר חשוב לפרנצ'ייז מקווטרבק. ומכל הקבוצות שמנינו, נכון? אם אני לא טועה, בואו נעבור אותם, קרוליינה פנתרס, ברייס יאנג, פלופ, כמו ריין ליף בזמנו,
טייטנס, תן לו עוד שנה,
לא נותן לו כלום, עזוב, ראיתי מספיק, טנסי טייטנס, אין שם קווטרבק, ריידרס, אני אוהב את אוקונל, אבל, who knows, צ'ארג'רס, הרברט, ותכף נדבר עליו, פלקונס, אין שם קיובי, נורמלי, סי-אוקס, ג'ינו סמית, נחמד, לא מעבר, והרדסקינס, מי משחק שם? סם האוול, מי זה האיש הזה?
סם האוול איבד את המשרה שלו
כן, בשבועות האחרונים לבריסט, ג'קובי בריסט.
כן, הוא לא באמת איבד את זה, אבל יש להם בחירה טופ 3, וקשה לי להאמין שהם יוותרו על קיילב וויליאמס או דרייק מיי, או יש דראפט עמוס בכישרון בעמדה.
בסדר, בכל מקרה, אני חושב שזה נו בריינר, הצ'ארג'רס, ארגון מקולל או לא, אני חושב שהצ'ארג'רס הם יביאו מאמן טוב, ולא הסטיילי הנוראי הזה שהיה שם. ג'סטין הרברט, אני חושב שהוא נהדר, אני חושב שצריך מאמן טוב שיעבוד איתו. אם הם יביאו רסיבר נוסף, שמדברים פה אולי על מרווין הריסון ג'וניור, כמובן הבן של מרווין הריסון האגדי מהקולץ.
רגע, איזה בחירה שלהם? איפה הוא יגיע? מרווין הריסון הולך להיות בחירה טופ 3 כנראה.
יש להם נאמבר 5 ונאמבר 37. לא בטוח שהם...
אולי יגיע לחמש לדעתי, כי מי שלא...
אולי הם יעשו טרייד-אפ,
אני חושב שאם הברז לא בוחרים קיובי, שזאת אפשרות שלא הייתי מוריד מהשלוחה, אני אומר שג'אסטין הרברט נראה בחצי השני, מרווין הריסון זה אופציה נהדרת, זה כאילו אם יש לך את מרווין הריסון ודי-ג'יי מור, ואתה לא מצליח לקחת את הקבוצה הזאת יחסית רחוק, אתה לא הבן אדם. אבל אני חושב באופן כללי, בשביל הברז ובכלל, קבוצות שיש להם קורטרבקים מתנדדים, זה יותר שאלה של כמה אתה אוהב את הפרוספקט, מאשר כמה אתה אוהב את הבן אדם שיש לך עכשיו ביד, בעיניי, אבל מן הסתם זה שילוב של השניים, אבל אני חושב שזה 80% כמה אתה אוהב את הפרוספקט, או 70% וכל היתר כמה שאתה אוהב מי שיש לך ביד.
הכי חשוב, trust the process, זה מה שיש להגיד לך. בכל מקרה, אני חושב שהצ'ארג'ר זה המקום הכי טוב לאמן בו, בעיניי, פנטר זה המקום הכי גרוע, ואורן, זה הגיע הזמן לעשות את הבחירות שלנו לסופר ווילד קארד, ואנחנו, כן, כמה הגענו, אנחנו רוצים היום להתרכז בזה, יש לך עוד דברים להגיד על העונה שהסתיימה, סטורי ליין מעניינים אולי ככה? ממש בקצרה לפני שנדלג לשם, מעבר לטיילור סוויפט מניה בצ'יפס, שתגרום להם לא להגיע לסופרבול השנה?
יש מלא, אני חושב שיש הרבה סיפורים של השנה, אני חושב שכל הנושא של שיפוט, טעויות שמכריעות משחקים.
נו, שיפוט, נו באמת.
מה הולכים לעשות עם שופטים? לא, תשמע, אתה רואה משחקים שמכריעים על שיפוט, ואחרי זה אותם צוותים של שופטים ממשיכים לשפוט בפלייאוף, כאילו איפשהו צריך להיות פה בהסכמים עם איגוד השחקנים או לא יודע מה, איזשהו תהליך יותר בריא, שיהיה אקאונטביליטי לשופטים שעושים טעויות. כאילו כרגע זה פרוץ לגמרי, ובעיניי זה לא משהו שהוא הגיוני. יש כל מיני קוואטרבקים שאפשר לדבר עליהם, שהם ככה חווים תקופות מעבר, אם זה ראסל ווילסון, שדעתי איבד את הסטטוס שלו כפרנצ'ייז קיובי עכשיו, אם זה קיר קאזן, שהסיפור שלו במינסוטה לדעתי הולך להיגמר, יש כאילו מלא סיפור, בליצ'ק כמובן, יש המון המון סיפורים, זה קצרה הראייה מה שעשו את זה על רגל
אחת. בליצ'ק ילך הביתה או לא ילך הביתה?
לא יודע הוא שמי, אבל לדעתי הוא ירצה להמשיך לאמן כי הוא רוצה את השיא של דון שולה, אז הוא יישאר.
האם זה יהיה בפץ או לא? אימור שלך.
אני אגיד לך, אני אם אני הייתי, אם אני לא ארגון מאוד נואש, אני לא לוקח אותו. פשוט בגלל שאני חושב שהוא כרגע גם, הוא בטח ירצה להיות גם GM, אז כרגע האופן שבו הוא מאמן ובונה סגלים, וזה הוכח לדעתי בשלוש שנים האחרונות, היא לא מתאימה לאיך שמאמנים ובונים סגלים היום ב-NFL, קבוצות מנצחות, קבוצות שרצות רחוק בפלייאוף וזוכות בסופרבול, אתה לא בונה ככה קבוצות יותר, ואלה דברים שאולי עבדו ב-NFL של פעם, אלה דברים שעבדו לו כשהיה לו טום בריידי, אבל היום זה כבר לא עובד.
אז אוקיי, אז אני אגיד לך משהו שעלה לי עכשיו, שבבוסטון בעצם, ניו אינגלנד הרי מייצגים את העיר בוסטון כמובן במסצ'וסטס, גם בסלטיקס וגם בפטריוטס התמזל מזלם עם שני מאמנים אגדיים. אתה יודע, רד אוירבך בסלטיקס עם 11 אליפויות, אם אני לא טועה. בסך הכל, בלצ'יק, 9 סופרבולים ו6 ניצחונות בסופרבולים. תקשיב, זה חסר תקדים בליגה כזאת. ואני לא יודע, לי לתחושתי, הוא יישאר שם? הוא יישאר שם?
כן.
הוא יישאר שם, ומה רצית להגיד?
רציתי להגיד, אני קצת קשה לי להעריך את הדברים שרד אורבך עשה, כי אתה יודע, זה היה תקופה כזאת ב-NBA, 11 אליפויות, שבסוף זו הייתה שאלה, לאיזה קבוצה יש יותר שחקנים שחורים אתלטים, וזאת קבוצה שדרסה את כל שאר הליגה. זה קצת כמו ה-NFL לפני העידן של הסלרי קאפ. זה כל כך קשה להשוות את מה שהוא עשה, למה שקורה ב-NFL, בעידן של השושלת, אני חושב שקודם כל הוכח מעבר לכל צל של ספק, ברגע שבריידי עשה מה שעשה עם טמפה, שזה שושלת שהיא הצליחה הרבה יותר בזכות בריידי מאשר בזכות בליצ'ק, אז פה כבר אנחנו הורדנו מנוצת, אבל עדיין, להשוות, לזכות באליפויות ב-NBA של שנות ה-60, לזכות בסופרבולים, כל כך הרבה סופרבולים, ולעשות כזאת שושלת בפוטבול בשנות ה-2000, עם ה-hard salary cap, ואיך שהדרפטים בנויים, ו... זה שכאילו לאורך כל כך הרבה זמן, הליגה משתנה כל כך הרבה, והחוקים משתנים, ואיך שהקבוצות משחקות, וזה שושלות בסקאלה אחרת לגמרי מבחינתי. כאילו, מה שהפייטריוטס עשו, זה אולי הדבר הכי מדהים בתולדות הספורט.
חל משמעי, ספורט המקצועני. אוקיי, בוא נעבור לווילד קארד וויקנד, סופר ווילד קארד, סוף סוף מתחיל הפלייאוף, שזה שמחה מעולה בעצב, כי אנחנו יודעים שחודש מהיום בדיוק, יהיה הסופרבול בלס וגאס, והעונה תיגמר, אבל בוא נהנה מהחודש הזה, ויום שבת בלילה, 11:30 בערב למעשה, יוסטון טקסנס, מארחים בבית את הקליבלנד בראונס, וקליבלנד פבוריטים ב-2:30, מי ינצח, מי יחסה את הליין, מה הבחירה שלך אורן גרין?
טוב, נעשה את זה כמו שעשינו את זה בטייק הראשון, אני אנסה יותר לקצר. מה הבראונס צריכים לעשות כדי לנצח? לשים לחץ על סי-ג'י סטראוד. הנה, שים לב לנתון. הבראונס, ההגנה שלהם, מקום שני השנה בפרשרית, מה שנקרא, אחוז מהסנאפים בהגנה, שאתה מפעיל לחץ על הקווטרבק, שהוא נמדד גם על ידי כל מיני אנליטיקות מתקדמות. כשסטראוד מוסר בפוקט נקי, בלי פרשר, יש לו 20 טאצ'דאונים השנה, 69% השלמה, 9.2 יארד פר אטמפט. כשהוא תחת לחץ, 3 טאצ'דאונים, 52% השלמה, 6 יארד פר אטמפט. כלומר, הבדל של שמיים וארץ. אז הם חייבים להגיע אליו. מיילס גרט וכל החברים שם חייבים להגיע אליו, חייבים להפעיל עליו לחץ. מה שיוסטון צריכים לעשות זה מן הסתם למנוע את הלחץ הזה, ועוד מישהו שיתעלה לצד ניקו קולינס, אני חושב שההגנה של בראונס מספיק טובה, כדי נגיד לנסות להוציא בן אדם אחד להתמקד בו, להוציא אותו מהמשחק, מי זה יהיה אחריו? לא יודע, דלטון שולץ, הטייט אנד, זה יהיה נועה בראון אם הוא יגיע למשחק, הוא היה פצוע, לא שיחק שבוע שעבר, צריך לתת לסי-ג'י סטראוד עוד מטרה, ומשחק ריצה שאיכשהו עובר, לא בלתי פקטור מוחלט, דווין סינגלטרי, דמיון פירס, whatever. אני חושב שהבראונס מנצחים את המשחק הזה וחסו גם.
אוקיי, האם אתה יודע מה המאזן של הבראונס בחוץ השנה?
לא.
3-5. זה אומר שהם היו 8-1 בבית, 3-5 בחוץ. יוסטון לעומת זאת, קבוצת של דום, 6-3 בבית. עכשיו תראה, אני מסכים איתך על הכל, ואיך שלא, אתה ידן ו...
אבל אני מאמר גרוע. נתונים
הרבה יותר ממני.
מאמר גרוע.
אבל אני לא יודע, יש לי תחושת בטן שסי-ג'יי סטראוד הוא באמת משהו מיוחד.
אני בעדו.
וכל מה שהוא אומר, ואיך שהוא אומר, ולא יודע, משהו אתה יודע, הצחנה הזאת שנקראת,
סווג.
לא, אבל משהו בצחנה הזאת שנקראת קליבלנד בראונס, לאורך ההיסטוריה, אני לא רואה את הארגון המקולל הזה יוצא מהסיבוב הזה, ואני נורא רוצה, כי אם היית שואל אותי איזה קבוצת ווילקארד יכולה לקחת סופרבול, הייתי אומר לך שזה קליבלנד, אבל אני לא רואה ג'ו פלאקו מגיע באמת במשחק פלייאוף, משחק חוץ בדום הרועה של יוסטון, ולוקח, לא יודע, אני הולך עם סטראוד, אני חושב שיוסטון ינצחו, אז מן הסתם הם יחסו את הליין, והמשחק לילה של יום שבת,
זה סיפור, זה סטורי ליין, NFL טיפוסי, פלאקו מגיע לבולטימור, והם, אתה יודע, הוא גם מגיע בכזה מומנטום פסיכי, של 4 משחקים ברצף, עם מעל 300 יארד באוויר, שהוא לא עשה את זה בחיים בקריירה, הוא רק צריך לשמור על הכדור, באמת, לא לאבד את הכדור.
שנזכיר שפלאקו לקח סופרבול עם בולטימור, בהרבובול נגד הניינרס וקולין קפרניק. בלילה, קנזס סיטי צ'יפס, מארחים את המיאמי דולפינס, שזה אומר 3 בבוקר יום ראשון, הליין כבר מדלג לו לקייסי מינוס 4.5, שזה בעיניי שעורייתי לאור מה שראינו מקייסי השנה. דבר אליי, מי ינצח ולמה?
אתה יודע למה זה לא שעורייתי? מזג האוויר הצפוי
במשחק,
מינוס 6 מעלות פרנהייט שירגיש כמו מינוס 12, אתה יודע כמה זה מצפוי? זה יותר קרוב למינוס 20.
אני יודע שזה הולך להיות מאוד מאוד קר.
עם שלג. שים לב לנתון הבא. פטריק מהומס במשחקים של טמפרטורה מתחת ל-40 פרנהייט, 10-1 עם פסר רייטינג 94, כולל פלייאוף.
תקשיב, זה הולך להיות מינוס 22 מעלות צלזיוס. feels like.
כן, כן.
Oh my god.
טועה במשחקים מתחת ל-40 מעלות, מתחת ל-40 מעלות פרנייט. 0-4 עם 57% פסר רייטינג. והדולפינס 0-10. הם הפסידו את 10 משחקים האחרונים שלהם, שהם מוגדרים קרים. וקר זה מתחת ל-40 מעלות. אני מדבר איתך פה על מינוס 6 שמרגיש כמו מינוס 12.
אתה אמרת לי משהו שחרוק לי. כל מה שהיה בעבר לא רלוונטי, תמיד יש פעם ראשונה ששובר את הסטריק הזה.
Okay.
השאלה היא זאת הפעם הראשונה, דבר okay, אליי.
אוקיי, אבל זה נתונים, אני מסכים איתך, זה סטריקים, זה נתונים, זה פיקנטריה וזה, אבל אני מסתכל על מה זה אומר שכל כך קר. זה אומר שאתה צריך פחות למסור, יותר לרוץ, סבבה? זה אומר שטייריק היל, הוא לא יכול להיות הגיים צ'יינג'ר בשלג, שהוא לא בשלג. זה אומר שאתה יוצא מהאלמנט שלך, זה אומר שזה משפיע לך על התזמון של מושנים ודברים כאלה. זה דבר אחד. מצד שני, אני מסתכל גם על הפציעות של מיאמי. כשיש לך פציעות שמפוזרות על כל המגרש, זה דבר אחד. כשיש לך פציעות שמחסה לך את כל הדפס צ'ארט שלך בפס ראש, שזה ברדלי צ'אב, ג'יילן פיליפס, ון חינקל שאמור גם לא לשחק. מי מגיע למהומס? מי סטינג די אג' נגד משחק הריצה? יש פה בעיה. ולמרות שאני מסכים שהצ'יפס לא נראים טוב, ואני לא לוקח אותם להגיע לגמר AFC אפילו השנה, אני חושב שהם ינצחו, גם המשחק הכי טוב שלהם השנה היה נגד מיאמי בלונדון, אני חושב שהם ינצחו את המשחק הזה והם יחסו את הספרד, גם אם זה 4.5.
כן, אני חושב שמיאמי התחילו את העונה הזאת ממש ממש טוב, אנחנו זוכרים 70-20 על דנבר, נראו התקפה בלתי עצירה, ואז ככל שהעונה מתקדמת, הם מגיעים למשחקים החשובים ומפסידים אותם.
למשחקים שהם לא נגד דמושות.
כן, בדיוק. אז הם די, וכמובן, משחק אחרון העונה על מקום שני ב-AFC, ומקום ראשון ב-AFC East, מפסידים בבית לבאפלו, ובמקום לארח את באפלו במשחק בית בפלורידה, הם הולכים לכפור של אירוהד, ואתה יודע מה?
הרוויחו את זה.
שכנעת אותי, אני הולך עם הצ'יפס, ועד שאני לא רואה את מהומס נופל, אני עם הגנסלינגר הזה, ויום ראשון, אותם באפלו בילס, עוד ארגון מקולל שהפסיד 4 סופרבולים, ולא מצליח פשוט, גם עם ג'וש אלן, המדהים בעינייך, גם, אתה יודע, הנחטף ביותר, אחד הקווטרבק הנחטפים בליגה מבחינת אינטרספשן, הולך לארח ביום ראשון 8 בערב שלנו, בעוד משחק באוויר כפול לחלוטין, שלג בבאפלו, מינוס 10 בבית נגד פיטסבורג, נראה לי כן, קצת כן, גבוה,
אני מניח אבל... הרבה, חלק מזה זה טי-ג'י וואטס שבחוץ, השחקן הגנה של השנה כנראה, 19 כן. סקים הוביל את הליגה, תראה, דיברת על הקור, וזה משחק קצת למה שלדעתי הסטילרס יצטרכו לעשות, הם יצטרכו לרוץ, יש להם שני רצים מאוד אפקטיביים, נאג'י אריס, שני משחקים ראשונים שלו בעונה, זה השניים האחרונים מעל 100 יארד, ג'יילן וורן גם, שחקן מאוד אפקטיבי, הם יצטרכו לרוץ הרבה, לשמור את ג'וש אלן על הספסל, הם יצטרכו לגרום לו לאבד כדורים, זה בדרך כלל מה שאתה צריך, שאתה קבוצה הרבה פחות מוכשרת במשחק חוץ, ובסך הכל הסטילרס והביל, שתיהם, כשהם היו צריכים להופיע נגד קבוצות טובות, הם הופיעו. הביל יש להם את המאזן הכי טוב בליגה נגד קבוצות פלייאוף עם 5-1, הסטילרס 5-3, הסטילרס הקבוצה היחידה מכל קבוצות הפלייאוף, עם פוינט דיפרנציאל שלילי, העונה, מינוס 20.
כן.
אז אתה מבין קצת שיש פה איזשהו דיסקרפנסי, אני בגלל מה שראיתי מהבילז בשבועות האחרונים, ראיתי אותם בקושי מנצחים את הצ'ארג'רס, ראיתי אותם בקושי מנצחים את הפטריוטס במשחקים חשובים, אני חושב שיש להם נטייה כזאת השנה to play up or to play down to the opposition, הסטילרס איפשהו באמצע, אני חושב שהם מנצחים אבל לא מכסים.
אתה יודע, אני חושב שדיברנו אתמול בטק הראשון, שאני לא אתפלא אם המשחק הזה ייגמר 41-3 לטובת באפלו בילס, ובעצם כל העונה הם הרדימו אותנו ואמרו, הם היו ככה, הם היו ככה, באמצע הם פיתרו את מאמן התקפה של העונה. תראה, מייסון רודולף מגיע למשחק פלייאוף ראשון שלו, אם אני לא טועה. הפעם האחרונה שאני זוכר אותו על מגרז, זה היה כשמיילס גארט לקח את הקסדה ודפק לו קסדה. בגלל טענה שהוא קרא לו, בגלל שהוא קרא לו, אבל תראה, הוא סיים את העונה לא רע, ופיטסבורג שהיו נראים בדרך די בטוחה לפלייאוף, אמצע העונה הכל שם מדרדר, אבל אני חושב שהפציעה של טי-ג'י וואט, מאוד מאוד משמעותית, אני מסכים איתך שיהיה להם שם בעיקר משחק ריצה, כדי להרוג את השעון, ולנסות לשמור את המשחק הזה בסקור מאוד נמוך, באפלו 7-2 בבית, במשחק כל כך מושלג, לא יודע, יש לי תחושה, תראה, ברור לי שבאפלו מנצחים את המשחק הזה, אני מאוד 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 יופתע אם פיטסבורג ינצחו,
כן.
לגבי הלחסות, לא יודע, יש לי תחושה שזה המשחק שבאפלו הולכים להתפוצץ בו, למרות ששנה שעברה הם גם כן הריחו את מיאמי בבית בשבוע הראשון, גם כן מקווטרבק מחליף, נכון, במיאמי שנה שעברה,
כן, כן.
וניצחו בקושי. נכון, שפרש, זהו, גמר את הסיפור שלו ב-NFL. אתה יודע מה? אני אלך באפלו מכסים, אני הולך אומר יאללה, הם יגידו, הם סטייטמנט גיים, הם ישחטו פה את הסטילרס, יבואו בפורמה טובה למשחק בית הבא שלהם בפלייאוף, לפני שהם ילכו כנראה, אם הם יצליחו. אתה יודע אגב, שאם הם מנצחים, והצ'יפס מנצחים, אז אנחנו נקבל את הרימאץ' אבל הפעם בבאפלו, ולא בקנזס סיטי, משחק 13 השניות האגדי, איזה משחק זה היה. אוקיי, משחק הבא, הקבוצה האהובה לך בליגה, הדאלאס קאובויז, בקרב.
לא אומרים את זה בצחוק אפילו.
מרשים, אחד מהקרבות ההירואים של העבר, בזמנו זה היה ברד פאב נגד טרוי אייקמן, ואחר כך אירון רוג'רס נגד טוני רומו, הפעם יש לנו את ג'ורדן לאב, נכון, נכון, גם נגד דאק, דאק פרסקוט בבית נגד הגרין ביי פאקרס, דאלאס פבוריטים במינוס 7.5, ונזכיר כמובן שמייק מקארתי מאמן דאלאס סימן בפאקרס ולקח איתם סופרבול יחיד בלבד, שבתקופה שלו לפחות, כי ברד פאוור גם לקח סופרבול בעבר.
והוא אימן, הוא אימן את הפאקרס, במשחק של דז לא תפס את זה, בעונת כן, של דאלה, שאלה כן, בסיד הראשון, כן, ואירון רוג'רס
נכון, בא, ו... נכון. איזה משחק לא, זה היה? כן, 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 זה היה שם. לא, דאלה זה מינוס 7.5.
זה היה משחק אחר, הדז לא תפס את זה, זה היה עם רומו, אבל כן, היה גם את אירון רוג'רס, המסירה לג'רד קוק על הסיידליין, והביתה של מייסון קרוסבי, או מייסון קרוסבר, כמו שסקיפ בייליס קורא לו, כן. גם משחק אחר, אבל פעמיים הוא עשה להם כאב לב בפלייאוף, מייק מקארתי בתור מאמן הפקרס. תראה, אני מאוד אוהב את ג'ורדן לאב, אני חושב שאם הפקרס ינצחו פה, הם יצטרכו להוציא את זה מהידיים שלו, לא בקטע שהוא לא הולך לעשות כמה מהלכים מנצחים פוטנציאלית, אלא להסתכל על הנתון הבא. אם אתה מסתכל על כל השחקנים הראנינג בק, שאי פעם שיחקו נגד דאלאס בתולדות הליגה, ושיחקו יותר משלושה משחקים נגד דאלאס, אלה הטופ שלוש ביארדים על הקרקע נגדם. ושים לב לשמות. מקום שלישי וולטר פייטון, עם 115, הול אוף פיימר. מקום שני, ברי סנדרס, דטרויט ליונס 119. הוא במקום הראשון, לא אירון רוג'רס, אירון ג'ונס, עם 123 יארד בממוצע. כלומר, בכל המשחקים האלה שאירון רוג'רס owned the Cowboys, אירון ג'ונס, כשהוא היה שם, במשחקים שהוא היה שם, היה לא פחות דומיננטי. ואתה מסתכל על נקודות תורפה בהגנה של דאלאס, והרצון המתבקש של קבוצה, אנדרדוג, במשחק חוץ, לשמור את ההתקפה עם המועמד MVP דאק פרסקוט בצד, זה אירון ג'ונס, שסוף סוף בריא, כשהוא הפצוע כל העונה, יש לדאלאס בעיה במרכז הליין שלה, ג'ונתן הנקינס בחוץ, הליינבקרים הפותחים שלהם בחוץ, הם משחקים עם סייפטיז שעברו המרה ומאדרסייז לשחק איתם ליינבקר, וראינו קבוצות השנה שפשוט רצות להם דרך האמצע, מפרקות להם את הצורה שם, אם הם יצליחו לגרום לזה לקרות, יש להם סיכוי, אם לא, הם בבעיה.
ומה אתה אומר?
מה הספרד? מינוס
7.5. 7.5.
קאובויז מנצחים ולא מכסים.
אז תראה, המאזן של הקאובויז בבית ידוע לך, נכון?
כן, המשחק היחיד שבו נגיד היה מאתגר על הנייר היה נגד האיגל, שפירקו להם את הצורה, אבל אני לא נופל מהכיסא, גם הליונס, אבל מבחינתי זה הפסד, זה לא ניצחון, כי הם הפסידו את המשחק הזה נקודה.
נכון.
חוץ מזה אתה יודע לפרק את הג'יינטס, את וושינגטון, יש הרבה קבוצות שלא יודעות לעשות את זה, כן, אבל הקאובויז זה פרנצ'ייז, מצטער עודי קאובויז שמקשיבים, פרנצ'ייז כזה של פרונט ראנרים, קבוצה ששמה את דאק פרסקוט שמובילים 28-10 נגד וושינגטון בשבוע 18, להמשיך לזרוק טאצ'דאונים ולהסתכן בפציעה שגומרת לו טעונה, כדי שהוא יוכל למסור עוד טאצ'דאון לברנדין קוקס, זה קבוצה של פרונט ראנרים שלא מסתכלים לטווח ארוך, ובגלל זה הם 28 שנה כל פעם נופלים כשזה חשוב. אז אני לא מתרשם מההפרשים האלה, תראה, כל הכבוד.
תראה, אני חושב שעם כל הכבוד לג'ורדן לאב, הוא רוקי, והוא היה נחמד, ולקראת סוף העונה
עם איכשהו... פייק רוקי, כן, שהוא...
רוקי סטארטר. כן, רוקי כן. סטארטר, בסדר, בכל מקרה, קשה לי מאוד לראות את הפקרס ממה שראיתי העונה מגיעים ל... לג'רי האוס ומנצחים.
ההגנה בעיקר.
ג'רי וולד.
ההגנה בעיקר.
כן, ההגנה, ואני חושב שהקאובויז זה בדיוק הקבוצה שיכולה לדרוס קבוצות עם הגנה חלשה כמו של הפקרס, ואם ברייס יאנג שם עליהם 30 נקודות, ואז שבועיים האחרונים של העונה שם 0 נקודות על הלוח, אני חושב שהקאובויז הולכים לשחוט פה, ולהראות סטייטמנט בדיוק שאמרתי על בפלו, והקאובויז ינצחו ויחסו. הלאה, המשחק הכי מעניין של סיבוב הווילד קארד בעיניי, מתיו סטאפורד חוזר לפורט פילד בדיטרויט, המקום
הפשע.
שהיה בית עבורו לאורך כל קריירת ה-NFL שלו, והוא הולך להתמודד עם הליונס, כשהוא מוביל את הסנט לואיס רמס, דטרויט מינוס 3 בלבד, what say you?
אני חושב שאני רוצה לראות מה קורה עם סם לפורטה, הטייטנד, השובר סיים של הליונס, שנפצע במשחק כל כך חסר חשיבות, עם כל הכבוד לסיף 2-3, שמו אותו על המגרש, רצו שהוא ישבור איזשהו סי תפיסות, שבר אותו ונפצע, ואם הוא בחוץ מבחינתי, זה מאוד מאוד משמעותי, הוא ואמן רוסייד בראון זה הסמיכות ביטחון של ג'רד גוף, הוא צריך אותם במשחק הזה כשאירון דונלד מצד שני. המאצ'אפ מבחינתי זה מה הקו התקפה של הרם, זה עושה מול איידן האצ'ינסון. אתה מסתכל על כמות פרשר ששחקן קו הגנה יוצר, יש לו השנה 101, אין אף שחקן אחר בקו הגנה של הליונס עם יותר מ-35. לרמז יש 4 שחקנים יותר מ-35 פרשר זה העונה. אז אם הם ידעו להתמודד עם איידן האצ'ינסון ולתת לסטאפורד זמן למצוא את פוקה, למצוא את קאפ, למצוא את טוטו אטוול, whatever, טיילר היגבי, מי שזה לא יהיה, הם יהיו בבעיה גדולה. הרמז נכנסים למשחק הזה במומנטום חיובי, נראים מעולה, משחק מעניין, יהיה לדעתי צמוד, אבל אני עדיין הולך על דטרויט. יותר בשלים לריצת פלייאוף כזו או אחרת.
וכמובן ג'ארד גוף שאנחנו לציין, שהוביל את הרמז לסופרבול והפסיד בו, עבר כמובן בטרייד הזה על סטאפורד לליונס, ונתן עונת קריירה אגב.
ליונס לדעתי יחסו בקושי רב, כלומר, אם הפרש הוא מינוס 3, אז זה ייגמר לדעתי משהו כמו 4-5 הפרש.
וואלה, אוקיי. אני אגיד לך משהו ש... אתמול אני חושב שאמרתי שהרמז ינצחו, וזה אומר שהם כמובן יחסו, אתה נתן לי קצת, אתה יודע, כזה חשש קל. עזוב, אתה יודע מה? אני ממשיך, אני חושב שכמו שאמרתי, על ארגונים מקוללים כמו הבראונס, הליונס גם, ארגון מגיל ומקולל, שבמשך שנים נכשל ונכשל ונכשל ונכשל, וגם עכשיו, מתיו סטאפורד ושון מקווי יגיעו לפורד פילד, וישברו את הלב לאוהדי הליונס.
זה יהיה כואב מאוד. אגב,
אתה יודע שבשישה משחקים האלה שקוראים בווילד קארד וויקנד, יש לנו, כן, סופר ווילד קארד וואטאבר, 3 משחקים בחוץ, 3 משחקים בבית. ואם היה לנו 2 משחקים בשלג, בבאפלו ובקנזס סיטי, אז יש לנו משחק באוויר החמים של פלורידה, שבה הקבוצה הנהדרת שלך, שבשנה שעברה הגיעו לסופרבול, והפסידו בשניות האחרונות, פילדלפיה איגלס, נוסעים לטמפה ביי, קבוצה שלקחה את הבית הנוראי, ה-NFC סאוף, והולכים לארח משחק בית, שהפילדלפיה איגלס פבוריטים ב3. הולך להיות קצת גשום, אתה יודע, גשם טרופי כזה של פלורידה. כן. מה זה אומר לגבי המשחק הזה?
אני לא מעניין אותי כלום, ביג דום חוזר לקווים, אחרי שהיה משחק נגד הניינרס, האיגלס 10-1 עם ביג דום על הקווים.
וואו.
אמרתי כזה מנית האופטימיות. לא באמת. שתי קבוצות שצלעו, תרתי משמע לפלי אוף, האיגלס סיימו את העונה 1-5, אין אף קבוצה, מאז שנת 2000 שניצחה משחק פלייאוף עם 1-5 בששת המשחקים האחרונים שלה בעונה הרגילה. מצד שני, בייקר מייפילד ליטרלי צלע כל המשחק נגד קרוליינה, שהוא שם בו סך הכל 9 נקודות, והוא בכלל לא התאמן.
הוא לא שם, הקיקר עשה.
הוא לא שם, הקיקר שם. כן, הוא כאילו הביא אותו למצב שהוא, לא משנה, קשקוש. הוא בכלל לא התאמן אתמול באימון בונוס שהם עשו, כי זה הרי משחק מנדי, קייל טראסק רץ עם התקפה של הרכב הראשון. אבל בוא נגיד לך ככה, אני כרגע על ההגנה הזאת של האיגלס לא סומך, לא נגד קייל טראסק, לא נגד קייל אורטון, לא נגד קייל רודולף, אם אתה שם אותו קיובי, שהוא בכלל טייטן שפרש, לא נגד אף קוורטרבק שנולד. אם אתה תהיה הקוורטרבק של טמפה ביום שני, אני עדיין לא סומך על ההגנה הזאת. הם באמת נראים נורא, הם הגנה גרועה היסטורית מבחינת יעילות בשישה שבועות האחרונים, הם ההגנה, זה מטורף מה שקרה להגנה הזאת, הם עשו שם שינוי במתאם הגנה, זה לא באמת פתר את זה, אם כבר זה עשה את המצב רק יותר גרוע. אני מסתכל על שני דברים במשחק הזה, אחד, האיגלס כבר היו בטמפה וניצחו 25-11 בשבוע 3, מה שאז קרה זה שדיאנדרו סוויפט שם 130 יארד על הקרקע ב-16 נסיעות, ובסך הכל הקבוצה היו 201 יארדים על הקרקע, זה היה אגב back-to-back weeks עם מעל 200, גם שבוע לפני זה בשבוע 2 מול מינסוטה 259 יארד. משום מה מאז האיגלס החליטו שהם לא רוצים יותר לרוץ, לא רוצים להתמסר להריצה, והם איכשהו הצליחו לגרד כמה ניצחונות עד שבוע 11, ובסוף העונה הם פשוט קרסו, ואחת הסיבות שהם קרסו זה שקבוצות יותר ויותר הבינו והמשיכו לנצל את זה שההתקפה הזאת לא יודעת להתמודד עם הבליץ. ראו את זה נגד הג'יינט במשחק האחרון, שעושים בליץ, בטח בליץ אקזוטי קצת יותר, עם איזה טוויסט, איזה וואטאבר, נגד הקו ההתקפה הזה, הם לא יודעים להתמודד עם זה. הרנינג בקים שלהם לא יודעים לחסום נגד הבליץ, אין להם פתרונות. הבאקס השנה מקום שלישי בליגה בבליץ רייט, כלומר הקבוצה שמביאה את הבליץ הכי הרבה עם כמעט 38% מהסנאפים, וזה הולך לקרות במשחק הזה הרבה, והאיגלס חייבים ליצור לדבר הזה פתרון, אחרת הם בבעיה. הסקנדרי יהיה בבעיה, בכל מקרה יש לטמפה שני רסיברים מאוד טובים מעל 1,000 יארד השנה, מייק אבנס וקריס גודווין, יש להם את רשד ווייט שזה רנינג בק שהוא יתפוס את הכדור, האיגלס מתקלים מאוד גרוע השנה, בעיקר הליינבקרים, זה גם כן בעיה. אני מנסה למצוא את האופטימיות פה, אני ממש 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 קשה לי. צריך לראות גם מבחינת הפציעות שם, הרי אי-ג'יי בראון נפצע במשחק האחרון, דבונטה סמית נפצע במשחק הזה, אני יוצא מנקודת הנחה כרגע שהאיגלס, התקפה שלהם לפחות, יהיו בריאים. אני חושב שהאיגל זה מאיך שההגנה נראית, ואין לי סיבה לחשוב שהם הולכים להשתפר דרמטית, יצטרכו כל משחק בפלייאוף הזה כדי לנצח, לשים סדר גודל של 35 נקודות, או לרוץ המון כדי שההתקפה היריבה לא תוכל לתחון אותם. אני בוחר נטו מהלב פה, והולך על האיגל זה נכסים, למרות שרציונלית זה בחירה שמאוד קשה לי לעשות.
אני קשה לי מאוד לראות את בקר מייפילד והקבוצה הזאת מטמפה ביי ש... תקשיב, מה יש שם חוץ ממייק אבנס בעצם?
קריס גודווין, רשד ווייט יש לו עונה טובה.
כן.
יש להם הגנה,
כן.
מייצרת הרבה עיבודים, יש להם ליינבקרים טובים מאוד.
הם לקחו את הבית באמת הכי נוראי ב-NFC, NFC South, שהוא אפשר עיתון של NFC East, עם וושינגטון והג'יינט שהיו פגרות, אבל עזוב, היה שם, מה להם שם? טמפה ביי עם אטלנטה, קרוליינה, והסיינטס,
הם צלו, הם קיבלו בראש מהסיינטס במשחק שהם יכלו לסגור את הבית,
נכון,
קרוליינה זה היה נראה כאילו כל...
בגלל המשחק הזה, ולמרות שאתם נראים מחריד, יש לי תחושה שקם פלייאוף טיים, אתם תתאפסו על עצמכם, ואתם תתכנסו, וניק סיריאני יעשה את מה שצריך, יש לי קצת בעיה באמת כמו שאמרת עם ההגנה שלכם, אבל... כן, אבל מי זאת טמפה ביי שבקושי שמו 9 נקודות על קרוליינה ונשחקו על ידי הסנס?
אתה ראית מה טיירו טיילור, שאני מכבד אותו בסך הכל, עשה להם? אתה ראית איך הם נראו נגד דרו לוק בדרייב האחרון? אתה ראית מה קיילר מרי עשה להם בלי רסיברים?
לא, אתה ראית, כי אני רואה רדזון, אתה רואה את האיגלס כל סנאפ. טוב, בוא נסיים את
הפודקאסט הזה. אני אומר לך, זאת ההגנה הכי גרועה שראיתי בקניס
שלי. אז מה? אז אתה רוצה שאני אקח את הטמפה ביי בקניס? זה מה שאתה אומר לי?
לא, אני אומר לך מה אני ראיתי, אני לא אומר מה יהיה.
מה אתה ראית? מה אתה ראית?
כי במאמר קלישה, כולם מתחילים 0-0, הכל יכול להשתנות במרכאות, אבל...
עזוב. אני הולך עם האיגלס, ואם אני צריך לסכם בגדול, אני אגיד לך את זה ככה, זה אומר שלקחת בראונס, אני את יוסטון, שנינו לקחנו צ'יפס, שנינו לקחנו בילס, שנינו לקחנו את הקאובויז, אני לא מדבר נגד הליים, אני מדבר באופן כללי. כן? אתה לקחת את הליונס, אני לקחתי את הרמס, ושנינו לקחנו איגלס, וזה בסך הכל בעצם. אז תראו, יום שבת, 11:30, הטירוף מתחיל, ואנחנו נהיה שם, ואתם מן הסתם, אם אתם אוהבים פוטבול, אתם תהיו שם, ואורן, עד השבוע הבא, שיהיה אחלה אחלה ויקנד, ואחלה אחלה סופר ווילד קארד.
גו איגלס.
גו איגלס, גו בילס. ביי.
יאללה ביי.